גמרנו.
עכשיו, המדף של זוהר.
כרגיל בימי שני אנחנו מארחים את פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שמדי שבוע מצרף את ספר נוסף למדף הספרים המומלץ לילדים ונוער, הפעם ספר שאני וכנראה עוד עשרות אלפי הורים מותשים ברחבי הארץ יודע לדקלם בעל פה מההתחלה עד הסוף. אני מוכן להיבחן על זה, גם אם מעירים אותי באמצע הלילה אני יודע אותו מההתחלה עד הסוף. איה פלוטו, שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום שלום, אם מותר אני רוצה להצטרף לברכות לסמי ברדוגו, זה מאוד משמח שפרס ספיר סוף סוף ניתן לשופר ראוי, באמת כל הברכות לו. עכשיו נעבור אליי פלוטו. לפני שבועיים עסקנו בלאסי, הכלבה האיקונית של ספרות הילדים בעולם הדובר האנגלית. אז גם לנו יש כלב איקוני, וכמו שיובל אמר, זה הכלב הכי ישראלי שיכול להיות, שמאז שיצא לאור לעולם ב-1957, הוא ממשיך כל הזמן לראות אור במהדורות רבות. אז בואו ננסה אותך.
יובל, אין שום בעיה.
אני אקרא את החלק הראשון של המשפט.
אני יכול פשוט לדקלם אותו אם את רוצה, אין שום בעיה.
לא, בואו.
בבקשה.
פלוטו כלבלב.
מקיבוץ מגידו.
יש לו הכל.
מרק ועצם.
טוב ויפה.
אבל בעצם...
נמאס לו לשבת.
כך סתם לבדו. אני יכול להמשיך. קרא את החבל, נבח אבהב, קפץ חיש מהר ונשא את רגליו. הוא רץ בדרך, הוא רץ בשדות. את מי הוא יפגוש? מעניין מאוד.
תרגיע. אז כמובן שיובל רק מוכיח שכל מי שגדלו בארץ מכירים את השיפור של פלוטו, יודעים אותו בעל פה ויכולים להשלים את חרוזה.
אז מה יש בו בספר הזה? למה? על מה ולמה?
בדיוק. מה הופך אותו לאחת הקלאסיקות הכי בולטות של ספרות הילדים העברית? כי אין ספק ומה שאני מכנה ספרות של עוד פעם, רק מסיימנו לקרוא אותו לפעוטה והיא אומרת עוד פעם
ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם,
כמו שיובל
חולם על זה בלילה.
לא, את פשוט הפעם נכנסת לי, אני לא יודע, לסיוטים. אני לפעמים, זה כמו שמשחקים טטריס המון שנים ואז מתחילים לחלום על הקוביות נופלות, ככה אני מאיה פלוטו, אני פשוט המילים צפות אליי בלילה,
ממש כך. אז תראו, קודם כל צריך להסביר את זה, כי צריך להיות בו משהו שמאוד מצליח לפנות לילדים הקטנטנים, והוא גם אחד הספרים הבודדים שצולחים את הדורות של ספרות הילדים הישראלית, כבר למעלה משבעה דורות, פלוטו איתנו, ועדיין כוחו במוסף.
נכון, זה די מדהים.
הספר שינה אגב פורמטים. אני מחזיקה ביד את המהדורה הקטנה יותר, שהודפשה על גבי קרטון קשיח, שהוא אמור להבטיח את עמידותו בפני גדולי המזיקים הקטנים. אבל אני ראיתי שגם יש מהדורה לאמבטיה וקוביות משחק וספר אינטראקטיבי ואפילו מגבת ושמחה. אז ב-1970, אחרי שניגשו להדפיס אותו בפעם המי יודע כמה, לא נמצאה הגלופה המקורית, ואז ארי רון שיר מחדש את הכלב, והפעם הוא יותר שמנמן מהכלב במקור. בשאר היורים לא נגעו. עכשיו, ההסברים להצלחת
השקר. כן, למה הוא כל כך מצליח?
פרופסור אריאל הירשפלד טען שיש לנו כאן סיפור האודיסאה בזעיר אנפין, וראה בו, ואני מצטטת, סיפור של היבריס, סיפור של חריגה מגבולות הקיום הצפויים ומן הזהות המוכרת. אולי. בספר הספרון הצנוע הזה והצנום תלו בכלל תילי תילים של פרשנויות, ויש אפילו מי שסבר שהוא מנבא לא פחות ולא יותר מאשר את נפילת התנועה הקיבוצית. אבל צריך לומר שגם אם לא נרחיק לכת, אני חושבת שכשמו של הספר תמון במינימליזם שלו, ובכך שהוא מספר את אחד מסיפורי האישות של האדם, סיפור היציאה מהבית, במקרה הזה גם החזרה אליו. ובנוסף יש בו הרבה קריצות לסיפורי המיתולוגיה, אנחנו תכף נראה קריצה אחת כזאת. עכשיו, יש בו איזה הרמוניה, כי העלילה מתרחשת על פני יום שלם, והיא מציגה דמויות שונות והיא מבקרת בסביבות שונות. ובנוסף, הספר מתאר באופן מאוד חסכני כמה מן המתחים הכי בסיסיים בחיי אדם. כמו לדוגמה, המתח בין הרצון לפרוץ החוצה לבין הרצון להישאר בבית, המתח בין חוסר שביעות רצון מהקיים, גם אם במקרה מדובר בשפע, על רשותו של פלוטו יש הכל, יש לו הכל, מרק ועצם, לבין הרצון לוותר על השפע הזה כדי לגלות את העולם שבחוץ. במסע שלו פלוטו צובר ניסיון חיים וקורא לו משהו טוב בין נקודת ההתחלה שבה הוא קורא את החבל ויוצא לחופש לגלות העולם כי נמאס לו לשבת כך לבדו, לבין השיבה הביתה אחרי שהוא למד כמה לקוחים חשובים. והשיבה הביתה בעיניי עניין מאוד חשוב, כי הוא מנחה בסופו של דבר את המסע, כמו שראינו גם בספרים שעסקנו בהם בשבועיים האחרונים. והמסע הזה כולל קריצות לסיפורי יסוד, ובראש וראשונה קפיצתו של נרקיס של המים. וזאת נרמזת כשפלוטו רואה את הפנים שלו שמתגלים מתוך הבריכה. מתוך הבריכה מביטות בו עיניים של כלב, מה יהיה שם מתחת למים.
נכון. זוכרת זה אבל.
בוודאי.
טוב.
בשתי האפיזודות שמתוארות בספר, המפגש עם השתקפותו, השתקפות מותו במים למטה, והמפגש עם הפרפר האף למעלה, פלוטו מגלה את מגבלות שלו ואת הסכנות התמונות בעולם. הדג אומר לו את זה בצורה מאוד עדינה. כלבים במים, לא, זה לא טוב. צא ידידי היקר לחוף. וכדי שלא נחמית חס וחלילה את הקריצה לסיפור לנרקיס, אז פלוטו פוגש בפרפר, ועל איזה פרח הוא כמובן יושב?
הנרקיס, כן.
על הנרקיס, בטח. לא חושב שזה לא כך מתאים מבחינת הנרקיס הוא כלפי מעלה, והפרפר יש לו כנפיים רחבות. אבל מה שחשוב, שוב, במפגש עם הפרפר, פלוטו מגלה את המגבלות שלו, אבל הפעם הזאת, לאחר שהוא למד את הלקח והוא הכיר במגבלות.
לא רק במגבלות, אלא גם באמת באיזה, הרי מחבר אותנו גם לעובדה שאתה צריך להכיר את עצמך. אתה מביט
נכון
במים,
מאוד.
אתה רואה את עצמך, הרי סיפור שנרקיס זה להיזהר מלהתאהב בעצמך, אז הוא מסתכל במים ורואה בעצמו, אולי הוא מרוצה מדי, ואז הוא נכנס פנימה ושם הוא מגלה את המגבלות שלו. זה
בדיוק.
בעצם סיפור חניכה והתבגרות.
וגם משלים עם המגבלות וגם עם היכולות שלו. והרצון לנצח אותם, כי הלו פלוטו אומר, טוב טוב, אם לא אהבתי, אקפוץ וערוץ. אז בטקסט הזה, באמצעים פשוטים, ובדרך של מועט המכיל את המרובה, יש קריצות לסיפורי יסוד, שבהם פלוטו מגלה באמצעותם את העולם שסביבו, ואת הסכנות שבו, וזאת כדי שהוא יוכל לחזור לנקודת המוצא, בוגר יותר, מכיל יותר, וימצא מחדש, את עולמו ההרמוני. וכשקראתי את זה, חשבתי להצמיע על חוקר, אחד מגדולי חוקרי התרבות, יורי לוטמן, שמדבר על א' ב' קטן וא' ב' גדול, והוא מתאר כיצד ילדים מתרגמים במרכאות את עולם המבוגרים לעולם המוקטן שלהם, שהרפרטואר שלו קטן בהרבה מזה של עולם המבוגרים. ואני חושבת שבאמת היה פלוטו מצליח לתאר במינימליזם את חוויות היסוד של הילדות תוך אימות האלף בית הקטן של הילדות, ואולי בכך תמון יסוד ההסבר או ההסבר להצלחתו רבת השנים ורבת הדורות. ואולי לא, לעולם לא נדעו.
יש לו לספר הזה, לפי מה שאנחנו מבינים ממך, היסטוריה ששווה להתעכב עליה?
כן, היסטוריה מאוד תמועה. תראו, את לאה גולדברג לא צריך להציג, ואת תהילתה שרנו כשדיברנו על הספר הנהדר ניסים ונפלאות. אבל על פי מאמרים שאיתמר לוי פרסם בדפי המידע של איתמר, וחיים שפיר פרסם בפורום ספרים באתר דימרקר קפה, הספר במקור הוא פרי יצירתם של דינה רון, שכתבה את הסיפור, של בן זוגה ארי שאייר את הסיפור. שניהם היו חברים בשעתו בקיבוץ מגידו, ואם יורשה לי לומר, לא כך מצויים בהוויות העולם. והגדה לא אורבנית מספרת שארי שייר את הכלב המשפחתי פלוטו כדי לשמח את הבת שלו התינוקת אוסנת, זה תכף יהיה חשוב למה זאת אוסנת, ואז הוא הכין ציורים נוספים, והציורים נתלו בחדר האוכל עם השיפור שדינה רון כתבה, ובמשך כמה שבועות הילדים התבוננו בהרפתקאותיו של פלוטו שהיו תלויות על הקירות, ומאון לאון התגלגלו הדפים האלה להוצאת שפריית הפועלים. ארי רון נפגש עם לאה גולדברג, שערכה באותם ימים כידוע איתן קוראים, מדור שפרי הילדים בהוצאה. היא הציעה לשנות את שם הסיפור מאיפה פלוטו לאיה פלוטו, וגם הציעה להפוך את הסיפור בפרוזה לסיפור בחרוזים. ועל פי מאמרו של איתמר לוי, כמה ימים אחרי הפגישה היא כתבה לארי רון, מישהו מכון לקרוא את המכתב?
אני אקרא. ארי, שלום רב לך. סלח לי שלא עניתי תכף, לא הייתי בקו הבריאות. לספר שלך, ואני שמחה מאוד שיופיע במהרה, יש להוסיף עמוד שער, איה פלוטו, צייר ארי רון, חרזה לאה גולדברג. אשר להקדשה, בפרינציפ אינני מתנגדת, אבל הקדשה בנוסח זה אינטימית מעט יתר על המידה. אבקשך לכתוב רק לאוסנת. על ידי מילה אחת זו, אתה עושה חסד גם איתי, ומרשה לי להשתתף בהקדשה לביתך, מה שינעם לי מאוד. הייתי רוצה מאוד להגיע אליכם ולראות את הגברת הצעירה וכן את דינה, אלא שבינתיים אין מצב בריאותי מרשה לי קפיצות יתרות. על כל פנים מקווה אני שאגיע אליכם באחד הימים. הרבה ברכות לדינה, שלך בידידות, לאה גולדברג.
עכשיו תראו, במהדורות הראשונות, שמה של דינה רון נעלם לגמרי, נכתב תחילה שמו של המאייר, ורק אחריו הופיע שמה של לאה גולדברג, כחורזת הסיפור. חרוזים, נקודותיים, לאה גולדברג. ובראש הספר הופיעה הקדשה לאוסנת. בהדרגה התפוגג סדר הדברים. המיקום של שמה של לאה גולדברג המוכר, וגם מוכר יותר משנו של המאייר שונה. במהדורה שאני אוכלת בידי, שמה של לאה גולדברג כתוב ראשון, ומתחתיו בפונט קטן יותר, כיורים ארי רון. ההקדשה לאוסנת נעלמה.
לא יפה.
לא יפה.
ממש לא יפה. מעבר לעובדה שגם דינה, למה ככה הדירו אותה?
אני באמת לא מבינה את זה. ותראו, ובינינו, אנחנו לא מכירים את לאה גולדברג, ואנחנו נותנים לה כבוד רב. החריזה שלה לספר, איך לומר את זה בעדינות, ובלי לפגוע בקודש הקודשים, ממש קצת מפוקפקת, והיא לא עונה על הכלל של אל תחרוז שור בחמור. מה היה?
אני אקרא. אבוי, מרה טוב, באמת זו מקלחת. הוא בא אליו דג ואומר לו ככה, כלבים במים? לא, זה לא טוב. צא ידידי היקר אל החוף. הנה כבר ערב, על השר, פלוטו וגדי רצים בדהר, נרוץ מהר, מי יגיע ראשון? כבר זמן לאכול וללכת ולשכב לישון.
אתם מבינים, אז החריזה של שר ודהר, לא זה לא טוב, צא ידידי היקר לחוף, זה...
חוף טוב, מקלחת וככה, זה באמת...
לא חריזה במיטבה. ובכלל היה ראוי שיכתב על גבי הספר, סיפרה דינה רון, חרזה לאה גולדברג, יר ארי רון, אבל מה שיש בידינו הוא סיפור ממש מוזר של כבשת הרש.
כן.
ואולי הגיע הזמן לעשות צדק היסטורי, להוצאה פתרונים, אבל כמובן, בלי שום קשר לכך, אנחנו נניח ובכבוד רב את איי פלוטו על מדף הספרים, שאם לא כן, מי יוכל לקרוא עוד פעם,
אני נורא אוהב את הניתוח. אני נורא אוהב שעושים לספר שנראה נורא נורא קטן ומינורי בעצם את הניתוחים האלה של פתאום מחברים את זה למיתולוגיה ולסיפורי חניכה. אני ממש אוהב את הפרשנות הזאת. תודה רבה לך, פרופסור זוהר שביט, על הפינה הזאת. אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא.
להתראות.
להתראות.